צופים יקרים, שלום וברכה. שוב איתכם היום בתוכנית נוספת של מדברים חינוך, מאולפני ערוץ מאיר, ואיתנו היום אורח, אבי ברנשטיין, מטפל משפחתי. אבי שלום וברכה, אבי ברנשטיין, מטפל משפחתי. אנחנו נדבר היום על השפעת הבית, האווירה שבבית, על הילדים. אבל אולי בתחילה כמה מילים עליך, מטפל משפחתי. מה עוד? איפה? מה?
אז אני גדלתי בקנדה, טורונטו, קנדה. באתי לארץ לשנה ללמוד בישיבה, בגיל 18, ומאז אני פה. למדתי עבודה סוציאלית, יצאתי עם תואר ועם קלה. והלכנו לעבוד במוסד שנקרא בית הילד. בגילו, שם קיבלנו על תחילת הנישואין אחריות על 12 ילדים, חלק מתבגרים, חלק קטנים, ואז למדתי הנחיית הורים. בזמן הזה, כל מה שלמדתי, ניסינו על הילדים האלו שעבדנו איתם. אחר כך המשכנו, עבדתי במסגרות ציבוריות פנימיות, לשכות רווחה, תואר שני, ואז התמחיתי באמת בטיפול זוגי ומשפחתי. ובפחות יותר 5 שנים האחרונות אני עובד באופן פרטי הרבה מאוד עם משפחות מגוש קטיף וגם עם משפחות, זוגות, מתבגרים, הורים של מתבגרים בכמה מקומות בארץ.
טוב, יפה מאוד. הנושא שלנו זה השפעת הבית על בני הנוער, על הילדים, ילדים קטנים, מתבגרים. לא רק, הנחה היא שלא רק החינוך הישיר, מה שהורים מדברים עם הילדים, הוא משפיע על חינוכם, אלא האווירה שבבית. אולי נקרא לאווירה שבבית שלום בית. השלום בית הוא זה שמשפיע על הילדים. אז אולי תחילה תסביר לנו מה זה שלום בית, מה זה השלום הבית במובן האידיאלי, ואחר כך לראות איך שלום בית חיובי, משפיע באופן חיובי על הילדים, ואיך, להפך, התוצאות משפיעות לרע. אז מה זה שלום בית?
אוקיי, 100%. לאחרונה דיברתי עם דודה שלי, שהיא אלמנה, ובמקרה היא סיפרה לי שהיה איזה ערב אחד שהייתה נשואה, שהגיעה מאוחר מאוד מעבודה, התארגנה לך לישון, בעלה כבר הלך לישון, והיא מתהפכת במיטה, לא מצליחה להירדם. וחושבת על מחר, על כל מיני דברים. בסביבות 2 בלילה, בעלה מתעורר ואומר, אני שם לב שאת כל הזמן מתהפכת. מה קרה? למה את לא נרדמת? היא אומרת לו, אין לי מושג, אין לי איזו דאגה מיוחדת. אני פשוט לא נרדמת. אז הוא אומר לה, תגידי, את אכלת ארוחת ערב? אני מכירה אותך, הרבה פעמים את לא אכלת ארוחת ערב. היא חושבת, היא אומרת, באמת לא אכלתי ארוחת ערב. מיד קם, והוא עובד למחרת, קם, ירד למטה. התארגן, הכין לה ארוחה קלה, הביא לה את זה למיטה, ואמר, תאכלי, ואז אתה צריך להירדם. והיא מספרת לי שאכלתי, ומיד אחרי זה נרדמתי. אז אני חושב ששלום בית במובן האידיאלי, זה התהליך הזה שלוקח 10, 20, 30, 40 שנה, שבו שני אנשים מרקע שונה, מעולם שונה, מהרגלים מאוד מאוד שונים ואולי סותרים, לומדים גם לעבוד כצוות, אבל הרבה יותר מזה, לומדים מאוד לקלוט אחד את השני, בכל הרמות, הרגשי, חברתי, שכלי, הדעות, ההתנהלות, ההתנהגות, ויודעים להיות מכווננים כל הזמן, גם בשיתוף ביניהם, וגם כשאני רואה את השני במצב מסוים, אני יודע מה קורה איתו.
אז איך זה משפיע על הילדים?
אז אני חושב שזה משפיע על ילדים, כמו שהרב אמר, הרבה יותר מכל אמירה ישירה שההורים אומרים. יש סיפור מפורסם קצת על משפחה באנגליה, שמשפחה דתייה טובה שגידלו את הילדים שלהם לתורה, והייתה בת אחת שהיא גדלה והלכה לאוניברסיטה, לא עלינו, היא הלכה וירדה מהמסלול הדתי, בסוף החליטה שהיא רוצה להתחתן עם גוי. המשפחה רצה לרב, ואמרו לו, תציל אותנו, תשכנע אותה, תדבר איתה, תעשה מה שצריך, רק שהיא לא תתחתן עם הגוי הזה. הוא אמר לה, בסדר גמור, תביא אותה לפגישה. אני הביא אותה לפגישה עם הרב. הרב יושב איתה, 5 דקות, והיא יוצאת מהפגישה, והם ההורים טסים לתוך החדר, נו, מה היה, מה נגמר? הרב אמר לו שום דבר לא השתנה. היא הולכת להתחתן עם הגוי. והם שואלים אותו, אבל הרב, אולי 5 דקות זה לא מספיק, אולי שעה, שעתיים אנחנו נשלם לך, רק תשב איתה עוד. זה אומר להם, אני רוצה לשאול אתכם משהו. איך היה סעודות השבת בבית שלכם? והם חושבים, רואים, היה בסדר, הדיבורי תורה, היה זמירות, היה באמת היה בסדר, הרב היה, לא משם, זה קרה. הוא אמר, בשבת בבוקר, מה הייתם מדברים? אולי קצת, גם דיברנו קצת על מה שהיה בשבוע, קצת פוליטיקה, קצת דברים אחרים גם, אבל הרבה דברי תורה. הוא אמר, יכול להיות שבין היתר גם דיברתם על השיעור של הרב, על השיחה של הרב בבית הכנסת. הם קצת אדומים, קצת זה, אמרו, כן, זה בדרך כלל באיזשהו שלב בסעודה זה היה עולה. ואז הוא אמר, טוב, יכול להיות שהייתם, אני לא, זה לא אישי, אבל יכול להיות שהייתם אומרים דברים שליליים או קצת זלזול, והם אמרו, כן. אז הוא אמר להם, תראו, אתם כבר שרפתם אותי. אני חינכתם אותה 20 שנה, שהרב זה כזה, אפשר לזלזל בו. ועכשיו ראיתי תוך 5 דקות שאין מצב שאני אחדור אליה, גם אני יושב איתה 20 שעות. אז אני חושב שהשלום בית, האווירה, שהרב קרא לזה, שקודם כל ברמה של דוגמה אישית, קודם כל איך שהאבא והאימא מתייחסים אחד לשני, תמיד הילדים יראו מצבים, גם אם הורים החליטו ההחלטה האידיאולוגית שכל המריבות וויכוחים בינינו יתקיימו בחדר, בחדר השינה, לא ליד הילדים, וכל מיני החלטות, כאילו ילדים קולטים, ילדים הקטנים קולטים את האווירה, והגדולים יותר קולטים את האווירה וגם את התוכן. אתם יכולים לספר מה בדיוק קורה בין אבא לאימא. אבל בפועל הם קולטים איך מתייחסים, לא משנים על מה הוויכוח או הזה שמסתדרים, או הדיון, או ההתנהלות, או זה שהאבא מחכה עד שאמא תהיה מוכנה, או שאמא מבקש ממנו והוא לא עושה, אבל איך זה מתנהל, הצורה שבו זה מתנהל לילדים, רואים את זה. וזו דוגמה שמשם הם לומדים גם מידות ודרך ארץ, אבל גם התנהלות פנימית.
אולי אתה מציע שהורים ישחקו, הם יפכו להיות שחקנים, אנשים מתנהגים באופן טבעי, לפעמים יש חיכוכים, לפעמים יש אי הסכמות בתוך הבית, זה טבעי שיש אי הסכמות, ולפעמים יש אי הסכמות שלא מגיעות לפתרונם בין הורים. למה? ההורים יניחו את הכל בצד, הרי זה בלתי אפשרי, למה? ילכו לחדר, אתה אומר שגם החדר זה לא טוב, אז מה העצה?
לא, העצה היא לשים לב איך זה מתנהל, בוודאי, אמרתי על החדר כי זה ודאי יקרה. שיהיה מתח ויהיה הבנות ויהיה יום גרוע שמישהו עבר ויחזור בית עצבני וכולי, והעיצה המפורסמת של תניח את זה על העץ ולמחרת בבוקר כשאתה יוצא מהבית תיקח את זה שוב פעם, וזה לא תמיד עובד, והבן אדם נכנס הביתה או הוא או היא עצבנים, אבל איך שמים לב אחד לשני, איך מנהלים את הדיון, איך מתנהלים סביב זה שמישהו עכשיו מדוכא או מיואש או עצוב או משהו כזה, אז מזה ילדים לומדים, כי הם לומדים ש כשעצבניים, אז אפשר ליצוק, או כשעצובים, אפשר להפסיק ולא לעשות שום, להפסיק לתפקד או משהו כזה. או שהם לומדים שגם ביום מאוד קשה, אמא מפסיקה לתפקד לשעתיים. ואחר כך תמיד, אמא ואבא עושים איזו שיחה ארוכה ונרגים ויוצאים מחויכים, או שלא, אבל הם שמים לב יותר מכל מה שנגיד להם שצריך לדבר יפה, או אסור להרביץ, כמו שאומרים לילדים קטנים, או למתבגרים, צריך שיהיה לך קצת גמישות ולא כל שחור לבן. הם, אפשר להגיד להם הרבה, אבל בפועל, איך שהם יראו את הדברים האלה מתנהלים בין אבא ואמא, זה מה שיקבע בפועל. אז יש את הרמה הזאת של הדוגמה האישית, אבל יש רמה יותר עמוקה, לדעתי. פרופסור ג'ון גוטמן, מטפל זוגי אולי הכי מפורסם בעולם, כתב אינסוף ספרים על זוגיות, והוא בטלוויזיה המון בארצות הברית, הוא חקר 35 שנה את הנושא של זוגיות. ואני חושב שממה שיצא מהמחקר שלו, אפשר ללמוד ישירות לחינוך ילדים, לאווירה שמשפיעה לילדים. הוא חקר מעל 3,000 זוגות במהלך עשרות שנים, והזמין אותם למעבדה שלו באוניברסיטה, שזה דירה. והם באים עם הדברים שלהם אחרי יום לימודים, והוא שם להם מוניטור שבודק דופק ולחץ וכו'. ומצלמים אותם ורואים אותם, הצוות של הפסיכולוגים, איך הם מתנהלים. במהלך 24 שעות. ובעצם הם לקחו את כל התוצאות. אפשר לדבר 4 שעות על איך הם עשו את זה, אבל זה לא, בשורה התחתונה, הם
לקחו את שיטת המחקר.
כן. אבל הם לקחו את כל התוצאות, והם בעצם הצליחו לפענח מה המרכיבים שנמצאים בתוך זוג מוצלח, ומה בזוג לא מוצלח. והם יכולים לשבת עם זוג פעם אחת ולנבא מעל 90% בהצלחה, לנבא אם הזוג יתגרש או לא יתגרש.
אוי, הבנתי. לא כדאי לשאול לפני שמתחתנים, אז לתת סיכוי לתשובה ולתיקון.
ודאי, ודאי, ודאי. אבל הם ראו דפוסים שמובילים בהחלט... ודפוסים מאוד
נטיות
ודפוסים והרגלים והתנהלות וכו'. שורה התחתונה, יש 4 התנהגויות שהם מובילים לדברים לא טובים. זה לא יפתיע, זה ציניות, זה ביקורת, זה להיות כל הזמן במגננה, טינה, וגם אם בן אדם הופך להיות קיר
עקשנות, נקשות.
כאילו שהוא מתנתק, שהוא הופך להיות קיר והוא מתעלם ונסגר לחלוטין. מהשני. וזה לא טוב כשזה קורה, כמובן, בין ההורים, ובוודאי בין ההורים לילדים. עכשיו, יש משהו אחד שאם הזוג יש להם את הכישרון הזה, אז גם אם יש 4 ההתנהגויות הלא טובות, הם יצליחו. ומה הכישרון הזה? הוא קורא לזה repair attempt, ניסיון תיקון. איך עושים את זה? יכול להיות שזוג בוויכוח ביניהם, פתאום באמצע הוויכוח המתח עולה, הקולות קצת עולים, והאישה פתאום באמצע מוציאה לשון לבעל. מוציאה לשון.
מוציאה
לשון כזה. והוא מוציאה ללשון בחזרה, ופתאום הם צוחקים. הם, כמו שהרב אמר מקודם, הם לא, כן, הם לא פתרו שום דבר, לא פתרו כלום, אבל פתאום השליליות והמתח שהיה נעלם. מישהו עשה משהו שהשני קלט, אולי המסר היה, מה, אנחנו פה בוויכוח הזה מתנהגים כמו ילדים קטנים או משהו כזה, וכאילו המסר של הוצאת הלשון היה, והוא קלט את זה וגם הוא הוציא לשון, ואז פתאום הם צוחקים, ובלי לפתור שום דבר הם הוציאו את כל המתח. עכשיו הם יכולים לעשות הפסקה, להמשיך לדבר על זה מחר או בעוד 20 דקות, זה לא משנה, אבל בפועל המתח יצא. עכשיו, מה קובע אם הניסיון תיקון הזה, יצליח או לא יצליח. כי הרי הרבה זוגות עושים את זה, גם הזוגות שלא מצליחים הם עושים את זה, רק זה לא עובד. כי מה שצריך זה שהבעל יקלוט את זה, אם הבעל יחשוב שאשתו מוציאה ללשון, היא מזלזלת בו, אז הוא יכעס הרבה יותר.
זה עובד, אם התחלה באמת לא הבנתי, מוציאה ללשון, חשבתי שזה הגיעו
ללימוד. כן, אז פה זה סוג של, זה יכול להיות גם אמירה מאוד מאוד רצינית של, אתה יודע מה, אני חושבת שעכשיו הדיון שלנו ממש יוצא מכלל פרופורציה, אני מרגישה את עצמי כועסת וכדאי שנפסיק. הרפר אתם יכול להיות בכל מיני דרכים, מה שמתאים לאותו זוג. אבל בפועל, ככל שהזוג הם יותר חברים, והם יותר יודעים אחד על השני בכל הרמות, ויותר מכירים אחד את השני, ככה ראו שהרפר אתם, את הניסיון הזה לתיקון הוא מצליח. זוגות שאין ביניהם חברות, שלא כל כך יודעים ומבין, מה זה החברות הזאת? החברות הזאת זה שהבעל יודע, והאישה יודעת על בעלה, עם מי הוא מסתדר ולא מסתדר בעבודה, מה הדעותיו הפוליטיות, מה הלימוד, אם זה גמרא או הלכה או מוסר שהוא הכי נמשך אליו, הכי אוהב, עם איזה ילדים במשפחה הוא הכי מתחבר ומסתדר, ובכל הרמות, בכל התחומים, איזה צבע הוא הכי אוהב, היא יודעת, וככל שהיא יודעת יותר עליו, והוא יודע יותר עליה, אז הם מכווננים. אז כל הניסיונות האלו, זה יכול להיות קריצת עין, זה יכול להיות אמירה חדה, זה יכול להיות אמירה רכה. כל הניסיונות האלו נקלטים ומבינים אחד את השני. אני זוכר ששמעתי פעם שיעור של רב, שבבניין שלם שאמר שכשהוא מגיע הביתה, איך שאשתו אומרת לו שלום, הוא יודע איזה סוג קפה. להכין בשבילה.
איזה סוג קפה להכין לה.
כן. בדיוק, הוא בדיוק רק מהשלום שלה, הוא קולט אותה, בדיוק יודע... מה עובר עליה, באיזה מצב רוח היא נמצאת וכו'. עכשיו, איך כל זה מתחבר?
עוזר. אנחנו חוזרים לילדים.
חוזרים, הכל
קשור. הילדים, הכל, כולנו הרי ההורים מוקדשים לילדים.
כן, לילדים. אז זה לדעתי הבסיס של הכל, ואני אתן, אולי אני אתן דוגמה, לפני שנסביר את זה. הגיע אליי זוג עם ילדים קטנים ומתבגרים, ויש שם דינמיקה שהלכה ויצאה מכלל... פרופורציה, אמא כל הזמן מבקרת, אבא קצת מנותק, והזוג ביניהם, הם באו בגלל הסיפור ביניהם, שפעם היה להם חשק ורצון ודיבורים ושיחות, והכל הזה הלך והתמסמס. כן? ובבית זה שהילדים נהיו מתבגרים, גם זה עשה איזושהי...
זה בטוח.
מהפך מוכר. כן. עכשיו, האבא מאוד שחלטני, עם שליטה עצמית ויציב, כמו הגבר הסטריאוטיפי, והאישה מאוד הפוך, מאוד רגשנית, והוא יודע אף פעם לא להיכנס לסבתוכה, כמו שהרב קרא לזה, עם הילדים. אמירה זה אמירה, הוא לא משנה דעתו. הם יודעים כבר אין מה להתווכח, אין מה לדפוק עם פטיש, שום דבר לא יעזור, קיר. ומצד שני, האמא, הם יודעים שרק לא נסכים, רק לא נעשה, היא תתחיל לצרוח, ובלי לשלם כרטיס, יהיה לנו סרט מול העיניים. וכמובן שכשהיא רואה שהם לא מקשיבים והיא צועקת עליהם, אז הם בחזרה, מה פתאום צועקת עלינו, ומה פתאום את עושה ככה, ומה פתאום
שאלה. ואבא יושב בצד ולא מתערב.
ודאי, כי היא לא עושה את זה נכון, אז מה פתאום שהוא יתערב?
משאיר אותה להתמודד לבד, ושתאכל את הדייסה שהיא בשלה לעצמה.
שהיא בשלה, בדיוק, כן. והיא מרגישה מאוד לבד, כי הוא לא מתערב, בדיוק. ואז ככל שהוא לא מתערב, היא מרגישה יותר לבד, ככל שהיא מרגישה יותר לבד, אז היא כועסת יותר, ככל שהיא כועסת יותר, אומר, אני לא מתקרב אליה, היא משוגעת, היא כועסת, היא קריזיונרית, היא חולה, וכולי, וכל וגם, כמובן שילדים נשאבים לתוך כל זה, גם בזה שהם יודעים להדליק אותה ומנצלים את זה, וגם בזה שהם רואים פה דוגמה לא בויה, גם מצד הזוגיות, גם מצד באופן ישיר מול כל אחד, העניין הזה של לשים גבול או לשבת ולדון על זה, להיכנס למסע ומתן, מה שהם לא, איך שהם לא החליטו להתנהל מול המרדנות של הילדים, אם זה בא מתוך עצבנות ומתח, זה לא יצליח. זה הילדים יראו שיש פה קרקס בעצם. אז עבדנו על זה קצת וראינו שהאישה, כשהייתה ילדה, לא מתמקדים יותר מדי בעבר, אבל קצת צריך להכיר, כשהייתה ילדה, אז באמת היא חוותה חוויות לא נעימות של הורים שבאמת התעלמו ממנה הרבה. והיום כשהילדים שלה מתעלמים ממנה, אז זה מחזיר אותה למקום המאוד מאוד כואב הזה שלא רואים אותי ולא, כאילו שמים פס ואני לא קיימת וכו'. וזה מאוד 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 כואב לה. וכמובן שכשבן אדם נמצא בכאב מאוד מאוד גדול, אז הוא תוקף, אז הוא צועק, אז הוא מחויך, אז הוא עושה כל מיני דברים שלא תמיד מצליחים. וכשהבעל לאט לאט שמע, כאילו, מה שהיה לפני זה, זה שהוא אמר לה במפורש, את מתנהלת כל כך לא נכון, והוא תמיד נתן לה את הפתרונות המדויקים, איך צריך להתנהל מצב שילדים באים ומתווכחים איתך, או לא מקשיבים לך. וזה לא עזר לה, כי זה לא שם. והיא הרגישה נורא לבד. אז כשהוא שמעה עד כמה היא לבד, ועד כמה בעצם זה לא שהיא לא יודעת, היא מבינה בדיוק איך נכון לתפקד במצב. וגם, הוא חשב שבלבד שלה, וזה, היא רוצה שהוא ייכנס פנימה וינהל את כל המצב, ייקח פיקוד, והוא לא רוצה לאכול את הדייסה שהיא בישלה. ופתאום הוא ראה שהיא אומרת לו, כל כך כואב לי כשהם עושים את זה. אני יודעת שאני צריכה לא לענות ולא להיכנס, רק להגיד משהו ברור ולחכות וכו'. אבל אם אתה רק תיתן לי איזה קריצת עין, או שאם אתה רואה שאני במצב קשה, תיקח אותי שנייה אחת, ותן לי רק חיבוק. אתה לא צריך לעשות, לפתור את הבעיה בשבילי. רק תן לי איזה חיבוק טוב, ואז אני נצא שוב פעם, אני אתמודד, אתה לא יודע מה זה בשבילי. אז שיחה שיש להם 10 שנים, שתמיד היה סביב הפתרון החיצוני המעשי, למה את לא עושה ככה, תעשי ככה, והיא אומרת לה, למה אתה לא... אז פה פתאום זה הלך לחלק הפנימי, לחלק שמנטרל אותה. וכשהיא הצליחה לראות את עצמה, ומה שבעיקר קרה זה לא שמצאנו איזה פתרונות קסם, זה ששמנו על השולחן בצורה רגועה, מה באמת קורה לה, ומה באמת קורה לו, כי זה שהוא כזה בעל שליטה, זה לא סתם, גם זה יש לזה סיבה וכו'. אבל כשכל אחד הבין את השני, מאיפה זה בא, מה החששות של השני, מה החלקים שבאים ונכנסים ישר לאוטומט ומגיבים כשהילדים לא מקשיבים, פתאום הכל על השולחן, הכל בהיר, הכל ברור, ורואים אחד את השני, והמכווננות הזאת כל כך עזר, שבשבועות אחרי שזה עלה, אז פתאום במצבים כאילו באמת הקריצת עין, או שהיא קצת לא הרגישה טוב, אחר כך הוא בא אליה ולחדר ואמר לה איזה מילה או איזה חיבוק קטן, משהו כזה, זה שינה את כל המצב. עכשיו יש לה את הכוח לחשוב שנייה.
אני רוצה לשאול, דווקא בהמשך לדברים שלך, שני הורים צריכים לחשוב אותו דבר? מבחינה חינוכית. שלום בית, הכוונה ששניהם יש להם אותה שקפה חינוכית. תמיד כתוב בתורה, בחז"ל, מכבדים את האחד, יראים מן השני. אז אומרים שדווקא זה טוב שיש פה בתוך הבית אין הסכמה מלאה בין ההורים. לפעמים הילדים לא מסתדרים עם האמא, אז הולכים לאבא. לא מסתדרים עם האבא, הולכים אל האמא. טוב שיש תמיד איזה פתח מילוט ואין איזה חזית אחידה ששני הורים שניצבים באופן מאוד מאוד חד וברור מול הילדים, ואין להם יכולת קצת משחק, קצת שפיל ללכת לפה ולשם.
אז בוא נעשה הפרדה. מבחינת הילדים, זה שיש למי ללכת, או לכל אחד הוא קצת מרגיש יותר נוח עם אחד, זה נורמלי וזה בריא וזה בסדר גמור. מצד ההורים, אז לפעמים כן צריך חזית אחידה מול הילדים, סביב נושאים, אולי הנושאים יותר רגישים, אבל זה יכול להיות מבוסס על פתיחות שהם יודעים שאבא ואמא לא צריכים לחשוב אותו דבר. בוודאי שאפילו המחקר שהבאתי מקודם, הוא גילה ש-70% מהחילוקי דעות בין בני זוג, לעולם לא פותרים אותם, וכל השלום בית תלוי בעצם באיך מנהלים אותם, לא בלפתור אותם, בזה שנסכים ונחשוב כמו רובוט, שניהם נחשוב אותו דבר, אלא באיך מתנהל סביב הדיון. ופה באמת העניין הזה של לעצור שנייה, במיוחד זוג שמוצא את עצמו תקוע באיזה עניין מאוד רציני, המתבגר עושה בעיות, הילד הקטן פתאום יש בעיות איתו בבית ספר מול המורה או משהו כזה, וכל אחד אומר תעזוב אותו, תניח לו, מה אתה עושה מזה עניין, והשנייה אומרת לא חייבים עכשיו ללכת לעשר פסיכולוגים לטפל. אז הם לא צריכים להסכים, אבל אם הם לא, אם זה נשאר תקוע לעצור שנייה ולבדוק טיפה, בלי ללכת לטיפול, לבדוק ביניהם, על מה זה יושב? מה, שנייה, למה אני כל כך מתעקש פה? אולי זה קשור למשהו שאני עובר עכשיו, אולי זה קשור למשהו שעברתי.
למה בהכרח זה בגלל איזה סיבות פסיכולוגיות? זה תפיסות חינוכיות שונות. לא תמיד זה תלוי בחוויות ילדות. לפעמים יש השקפת עולם כזאת, השקפת עולם כזאת.
ודאי, אבל כשנתקעים, זה הרבה פעמים כן קשור למה שכאילו, למה בן אדם כל כך תופס חזק לעמדה שלו. וכשזוג אם זה עמדות שונות ומצליחים לדון, אז בוא נעשה קצת מה שאתה אומר, מה שאני אומרת. אולי ניקח דוגמה שהרבה פעמים אחד באמת יותר עם האהבה והשני יותר עם היראה, כמו שהרב אמר. אז לא רק שאחד ייצג את זה והשני ייצג את זה, הרבה פעמים הדיון הפורה ביניהם יעזור להם להגיע למשהו שאחד לבד לא היה מגיע אליו.
אבל בסופו של דבר הילד יקבל שני דפוסי הורות. דפוס הורות אחד של יראה ודפוס הורות שני של אהבה.
כן.
זה יפריע? זה יפריע לו להתפתח או לא יפריע?
ממש לא, זה רק יעזור לו. זה שהוא רואה שני סגנונות, שני סוגים שונים של התייחסות, השקפות שונות, זה יעשיר את עולמו שממנו הוא בוחר. אבל בתנאי שזה יקרה מתוך שיתוף פעולה וכבוד עמוק.
זאת אומרת, שלמרות שהוא שומע מההורים שני כיוונים או שתי מנגינות, אבל הוא יודע שההורים יכולים לחיות בשלום עם שתי המנגינות.
זה העיקר.
למרות שהוא מתחבר באופן אישי אולי למנגינה אחת,
כן,
לשתי
כן,
המנגינות.
כן.
כך שהמושג של שלום בית כאן הוא לא בהכרח זהות, אלא יכולת, כפי שאתה אמרת, שלמרות חילוקי הדעות, להיות מסוגלים להמשיך לתקשר בצורה נכונה, ולמצוא איזושהי דרך לפתור את הקונפליקטים, למרות שהפתרון של הקונפליקטים זה לא יהיה להגיע לידי הסכמה, אלא לחיות מתוך.
כן, מה שכן חשוב להדגיש פה, זה שזה לא טוב שיהיה מצב שאבא יגיד כן ואמא יגיד לא. כי זה, כמו שאנחנו מכירים ילדים קטנים, אבל אמא אמרה זה, אבל אבא אמר לשאול אותך, אמא אמרה לשאול אותך.
אז מה אתה אומר בתור מטפל משפחתי, מה אתה אומר?
זה מה שאני אומר, זה שזה אחריות של ההורים. זה לא אחריות של הילד, כמובן שילד יודע אם הוא רוצה סוכריה או שמתבגר רוצה את האוטו, הוא יודע ממי כדאי לבקש וזה בסדר, אבל הפינג פונג הזה של לשלוח מאחד לשני או שאחד יגיד כן והשני יגיד לא, או שהילד פתאום יראה את עצמו נבוך קצת מול החוסר הסכמה הנוראית של ההורים, זה אחריות של ההורים להגיע לפתרון, או שאחד יוותר או שידונו על זה עוד 24 שעות, אבל זה העניין של השיתוף פעולה, של האחדות ההרמונית, לא בדיעה, אבל בהתנהלות.
בסופו של דבר צריכים לומר, בשאלות מעשיות, צריכים לומר אמירה אחת.
כן,
זה,
כן,
זה מה שטוב.
כן, אבל זה שמורים שומעים עיצות שונות מאימא ואבא, כיוונים שונים, זה רק
זה רק עצור. משאיר כן, ומרחיב את הבונה אותם בצורה כזאת. יש לך גם איזה סיפור, אולי בשביל להמחיש את הדברים, של איזה דוגמה שלילית, שזה קושי בין ההורים שהביא לאיזה להשפעה, או בכיוון הפוך, איזה התנהלות משותפת של ההורים שהקרינה באופן חיובי על הילדים?
בהחלט, בהחלט. הגיע אליי אישה, הגיע אליי זוג. איפשהו מדרום הארץ.
יש לנו שתי דקות, אז צריך להיות בקיצור.
מהר מאוד. והיא אומרת, שמע, הוא חוזר כל לילה ב-2-3 בבוקר, הם הופנו אליי, הכי חשוב להדגיש, הם הופנו אליי בגלל שהילדים היו בעיות נוראיות בבית הספר, גם לימודי, גם התנהגותי, עמדו, ממש לא ידעו מה לעשות עם ילדים, משהו נוראי. ואני רואה שהזוג, מה אני אדבר איתם עכשיו על איך לחנך את הילדים, ביניהם מצב קטסטרופה, הוא חוזר ב-2 בלילה, והוא לא עוזר משיעורי בית, והוא לא מוכן להקשיב שאני רוצה לדבר איתו על מה שקורה עם ילדים, והוא אומר, היא משוגעת, היא כל היום סביבת ניקיון ומנקה בצורה קטסטרופלית וכולי, והוא סירב לבוא לטיפול. והיא הגיעה לפגישה השנייה ואמרה, טוב, אני מוכנה לעבוד, למרות שהוא לא בא. אבל אני לא רואה פתאום חוץ מלהתגרש, כי הוא לא שותף, ומה אני יודעת מה הוא עושה עד 2 בלילה וכולי וכולי. אמרתי, אם את פה, אני יכול לעבוד רק איתך. אם את אומרת שאת עצבנית וחלת ניקיון וכולי, בואו נעבוד על זה. היא עבדה על זה מאוד מאוד חזק במסירות נפש, עם הרבה משברים. היה לה באמת סיפור לא קל, והיה לה מאוד לא קל לצאת מזה. והגיעה למצב שהיא הפכה להיות יותר רכה ונינוחה. ובעלה התחיל לחזור ב-1, ב-12, ב-11. ופתאום גם הוא, זאת אומרת, זה שהוא אף פעם לא אמר לו, אני אוהב אותך ואף פעם לא שלח לך אס-אמס וכולי, פתאום היא לא ביקשה, זה התחיל לבוא אס-אמסים ופתקים, והם אפילו שינו את המיקום של החדר שינה, הביאו את זה למקום אחר.
פתיחה חדשה.
כן. ובלי שפגשתי את הילדים, המצב עם הילדים השתפר. כי פשוט ברגע שהם חוו, ילד לא יכול להתרכז, ולא יכול להיות עסוק בפיתוח עצמי, כשהבסיס שלו, העמוד השדרה של החיים שלו, עקום. וביניהם יש את המתח ואת המריבות ואת הבלגנים. וכשהם ביניהם יציבים וברורים, וגם אם יש 1,000 חילוקי דעות, אבל מתנהלים, עובדים על החברות, החברות הזאת של להכיר אחד את השני, עובדים על זה חזק, ומכווננים, מתחילים לקרות אחד את השני בקריצותיים, בקום שאמרנו מקודם, כשזה קורה, אז הילדים
פנויים
מאוד מאוד מרגישים בטוחים, מרגישים יציבים, מרגישים יש לי על מה להישען, עכשיו אני יכול לגמרי להיות עסוק בפיתוח רוחני, חברתי, רגשי.
טוב, בדברים האחרונים אנחנו, אתה בעצם סיכמת את כל מה שדיברנו בחצי שעה האחרונה, אז אני מאוד מודה לך, אבי ברנשטיין, מטפל משפחתי, והייתה תוכנית נוספת של מדברים חינוך, והפעם דיברנו על כיצד הבית, ההתנהלות בבית, שלום הבית וה... האחווה והראות והחברות בין ההורים משפיע על הילדים. שלום, שלום לצופים, שלא תתקבלנה ברצון, שלום וברכה.